הסיפור שלנו מתחיל, ואולי בעצם מסתיים, ב-9 בספטמבר 2018, בסבב ה-GP שנערך במיזאנו שבאיטליה. שני רוכבים נלחמים על מיקום בישורת במהירות של כ-217 קמ"ש, כשלפתע אחד מהם מושיט את היד לאופנוע של המתחרה שנה לצידו, ולוחץ לו על ידית הבלם הקדמי. זו כמובן לא התנהלות תקינה בספורט מוטורי, ולא משהו שאפשר לפתור כתקרית מרוצים. למעשה זה היה כל כך חמור, שהוגשה בקשה לחקירה פלילית כנגד הרוכב, בחשד לניסיון רצח. מדובר היה ברוכב שנחשב לאחד הכישרונות הצעירים והמבטיחים ביותר בעולם מרוצי המוטו-ג'י-פי. הוא היה מהרוכבים הראשונים שנבחרו להיות חלק מקבוצת VR46 של ולנטינו רוסי, ושותפיו לקבוצה דאז הפכו כולם לרוכבי הקטגוריה הבחירה. חלק מהם הפכו לרוכבי קבוצות יצרן רשמיים, ואחד מהם אפילו זכה פעמיים באליפות העולם. אבל אנחנו נדבר הפעם על זה שהיה יכול להיות שם, ונכשל רק כי לא ידע להתמודד עם הלחץ. רק כי לא ידע לשלוט בכעסיו. זהו הסיפור של רומנו פנאטי. וכיצד כרוכב מאוד מוכשר ובעל פוטנציאל ענק, הוא ישמיד לעצמו את הקריירה. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אני תומר ברם, המכונה קרובי, והפרק הזה מבוסס על פוסט שפורסם במקביל גם באתר שלי, הקרובלוג, קרובי.net. אתם מוזמנים לבקר. כדי להבין איך רוכב מגיע לחקירה בחשד לניסיון רצח בזמן מרוץ, צריך קודם להבין כמה טוב רומנו פנאטי היה. אבל גם כמה מוקדם הדברים התחילו להשתבש. פנאטי נולד ב-15 בינואר 1996 בעיירה קטנה במרכז איטליה. הוא זכה באליפות אירופה בקטגוריית 125 סמ"ק ב-2011, ובשנה שלאחר מכן, בגיל 16 בלבד, הוא עשה את הופעת הבכורה שלו בקטגוריית המוטו 3, עם קבוצת טים איטליה FMI. הופעת הבכורה שלו בעונת 2012 הייתה יוצאת דופן. כבר במרוץ הראשון שלו אי פעם ב-GP, בסבב שנערך בקטר, הוא סיים במקום השני. מרוץ אחד אחר כך בחרז בתנאי מסלול רטוב וקשים מאוד, הוא ניצח. ולא סתם ניצח, הוא ניצח בפער של 36 שניות, אחד מפערי הניצחון הגדולים בתולדות קטגוריית המוטו 3. וכך, אחרי שני מרוצים בלבד בקטגוריה, פנאטי הפך לרוכב הצעיר ביותר שהוביל באליפות העולם במוטו 3 בגיל 16. וזה לא השיא האחרון שהוא רשם. פנאטי סיים את העונה הראשונה שלו, עונת הרוקי, במקום השישי בדירוג הכללי עם 136 נקודות. עונת 2013 שהגיעה אחר כך הייתה פחות עקבית, הוא סיים במקום העשירי בדירוג הכללי של האליפות, ללא שום פודיום, אבל הכישרון שלו כבר היה ברור לכולם. ב-2014 הגיע הטלפון מאחד הרוכבים המשפיעים ביותר בתולדות המוטו-ג'י-פי, ולנטינו רוסי רצה אותו. פנאטי הצטרף לקבוצת הסקאי רייסינג טים VR46 החדשה כרוכב המוביל, זרוע המוטו 3 של ולנטינו רוסי. זו הייתה גם השנה הראשונה של אקדמיית הרוכבים של VR46, והמחזור הראשון היה עמוס בכישרונות. שותפו של פנאטי לקבוצה הראשונה שהקים רוסי היה לא פחות מפקו בנאיה. סימן ענקי לכך שוולנטינו רוסי ראה גם בפנאטי פוטנציאל ענק וזיהה היטב את היכולות שלו להיות מהיר. באקדמיה עצמה היו איתו רוכבים במחזור הראשון שהיום כולנו מכירים, פרנקו מורבידלי ולוקה מריני. בהתחלה הכל היה נראה מצוין. ב-2014 פנאטי ניצח בארבעה מרוצים וסיים חמישי בטבלת האליפות. ב-2015 הוא ניצח בסבב הצרפתי במסלול אמן וסיים רביעי באליפות. הוא היה מהיר והיה בקבוצה הנכונה ביותר כדי להתקדם מבחינת הפיתוח האישי שלו. ואז, בעונת 2015, הגיע סבב ה-GP לארגנטינה, ופה הדברים החלו להשתבש. בהקפת החימום לפני המרוץ, הרוכב ניקולס איו כמעט גרם לפנאטי להתרסק. טעות רוכב שאכן סיכנה את פנאטי, אבל לפעמים זה חלק מהעניין במרוצים. עם זאת, התגובה של פנאטי הייתה מאוד בעייתית. הוא רכב לצד איו, בעט באופנוע שלו, ואז בכוונה לחץ על מתג כיבוי החירום של המנוע שלו. זה המקום להזכיר שאופנועי מוטו 3 לא כוללים סטארטר חשמלי, והדרך היחידה להתניע אותה מחדש היא באמצעות דחיפה, מצב מאוד בעייתי לרוכב שצריך להגיע לגריד הזינוק כדי להתחיל מרוץ. כבר כאן, במהלך הזה, אפשר לראות דפוס שעוד יחזור על עצמו כשפנאטי יתערב פיזית ושולח ידיים לאופנוע של רוכב אחר. כעונש באותו מרוץ, פנאטי הוא עבר לסוף הגריד, ואחרי המרוץ הוא עצמו הבטיח שהוא ינסה להשתפר ברמה הפסיכולוגית ולבלום, לעצור את האימפולסיביות שלו. העובדה שאנחנו מדברים עליו היום כבר די מצביע על כך שהוא מעולם לא עשה את זה, או לפחות ניסה ולא הצליח. שנה מאוחר יותר, ב-2016, האימפולסיביות הזו תעלה לו בקריירה. סבב מספר 10 במסלול הרד בול רינג באוסטריה, פנאטי, מדורג שלישי בטבלת האליפות, 66 נקודות אחרי ברד בינדר. במקצה הדירוג הוא מצליח להתמקם במקום ה-11 המאוד מאכזב עבורו, מאחורי שותפו הצעיר לקבוצה שהצטרף זה עתה, ניקולו בולגה. פנאטי יורד מהמקצה דירוג שהוא שבור מנטלית, מטריף אותו שהרוכב הצעיר בקבוצה היה מהיר ממנו. הוא נכנס לבוקס, עצבני כולו, והוא מתחיל ויכוח מאוד גדול עם הקבוצה שלו סביב הסטאפ של האופנוע. מנהל הקבוצה, פבלו נייטו, מנסה להתערב. גם אוצ'ור סלוצ'י, החבר המאוד קרוב של ולנטינו רוסי ואחד מהאנשים החשובים בקבוצת VR46, מתערב. הפרטים המדויקים לגבי מה שקרה שם משתנים לפי מי שמספר. התקשורת האיטלקית דיווחה שפנאטי איים על סלוצ'י. כתבים אחרים אמרו שהוא זרק עליו את הטאג של הפאדוק ואפילו דחף אותו. מה שבטוח התוצאה הייתה זהה. VR46 כבר נתנו לפנאטי שתי עזרות רשמיות לפני כן, וזה היה הקש ששבר את גב הגמל. הוא פותר מיידית עוד לפני שהמרוץ התקיים, וכל החוזים איתו לשנתיים הקרובות ל-2016 ול-2017 בוטלו. זה המקום לזכור שלפנאטי היה מקום מובטח על אופנוע של VR46 בקטגוריה הבחירה יותר, המוטו 2, לעונה הבאה. המקום הזה, שהתפנה עם פיתוריו, עבר לשותפו לקבוצה, פקו בנאיה. פקו, במובנים רבים, הרוויח בגדול מהפיתורים של פנאטי. פקו זכה באליפות המוטו 2 ב-2018 על אותו אופנוע בדיוק, ולאחר מכן זכה באליפות המוטו GP ב-2022 וב-2023, כשהוא רוכב קבוצה רשמי של דוקאטי. בדיעבד, זה מאוד יכול היה להיות פנאטי עצמו, אבל הוא הרס את הכל בבוקס של הקבוצה באוסטריה, כי לא יכול היה לסבול שרוכב צעיר ממנו, שרק עכשיו הגיע לקבוצה, מהיר ממנו. אחרי כל הבלגן הזה, ובאופן מאוד מפתיע, הייתה קבוצה אחת שהייתה מוכנה לקחת סיכון עם פנאטי ולסבול את ההתנהגות הבעייתית שלו לטובת התוצאות שכולם ידעו שהוא מסוגל לספק מבחינת הקצב והמהירות. זו הייתה קבוצה איטלקית קטנה בשם מרינלי סנייפרס בניהולו של מרוס סוצ'יני, שהוא הכיר את פנאטי עוד מילדותו, והוא נתן לו מקום על אופנוע במוטו 3 ל-2017. פנאטי עשה את עונת חייו כשהוא נחוש להוכיח לוולנטינו רוסי ולכולם שהם טעו. פנאטי ניצח בשלושה מרוצים, עלה לפודיום 8 פעמים וסיים את העונה כסגן אלוף המוטו 3, שני רק לג'ואן מיר. דיווחים בעיתונות דאז ציינו שהוא עבד עם מאמן מנטלי, הוא נראה רגוע יותר, מדוד יותר, הוא כאילו השאיר את הפרק השחור הזה בהתנהגות שלו מאחוריו. פנאטי, ככה היה נראה, התבגר. לקראת 2018, קבוצת סנייפרס העלתה אותו לאופנוע המוטו 2 שלהם. סוף סוף הוא עשה את הצעד לקטגוריית הביניים. שנה מאוחר יותר ממה שהוא אמור היה, אבל לפחות הוא טיפס ועלה קטגוריה. הייתה רק בעיה אחת. עונת המוטו 2 של 2018 שלו הייתה אסון. הוא מוקם חמישי במקצה הדירוג של הסבב הפותח בקטר, אבל ירד למקום ה-24 במרוץ עצמו. לאורך 12 סבבי האליפות הוא צבר נקודות רק פעמיים. התוצאה הטובה ביותר שלו הייתה מקום שביעי בלמן, ואחרי חמישה מרוצים מהם הוא פרש DNF, הוא מוקם במקום ה-19 בדירוג הכללי עם 14 נקודות בלבד. למרות המצב הבעייתי ולמרות הנקודות המעטות שהוא צבר, הייתה לו כבר רשת ביטחון מוכנה. הוא בשלב הזה כבר חתם על חוזה לרכב עם קבוצת MV אגוסטה Forward Racing ל-2019, קבוצה שסימנה את החזרה הגדולה של MV אגוסטה למרוצי GP אחרי שהיא נעדרה מהם לאורך יותר מ-4 עשורים. כל מה שפנאטי היה צריך לעשות זה רק לסיים את העונה. זה הכל. ואז הגיע סבב מספר 13, מרוץ הבית של פנאטי, סבב הגרנד פרי של סן מרינו במיזאנו, המסלול הקרוב ביותר לעיר מולדתו. פנאטי מזנק למרוץ מהמקום ה-22 על הגריד. הוא רוכב לא רע, מפלס דרכו דרך הרוכבים, ומגיע למיקומים שכבר שווים נקודות בטבלה. הוא נלחם על המיקומים ה-11 וה-12. הוא מגיע לרוכב סטפנו מנזי, בסביבות ההקפה ה-15 של המרוץ. שניהם נלחמים אחד בשני, ובשלב מסוים מנזי מבצע ניסיון עקיפה מסוכן עליו בכניסה לפנייה 14. הוא מבצע טעות בערכת המהירות והבלימה, שני האופנועים נוגעים אחד בשני, ושניהם נאלצים לרדת לחצץ. כתוצאה מכך, שניהם מאבדים מיקומים. הרבה מיקומים. טנאטי טען בהמשך שהיו שלוש התנגשויות נפרדות. הוא הראה את הקסדה שלו לעיתונאים אחרי המרוץ ואמר לעיתון איטלקי, הוא תקף אותי שלוש פעמים, והוא יכול היה גם להרוג אותי. מנזי הודע שהיה מגע, אבל אמר שאין שום דבר שמצדיק תגובה כמו שפנאטי הגיב בה. שניים חוזרים למסלול והם עדיין קרובים ועדיין נלחמים. על הישורת האחורית, בין פנייה 6 לפנייה 8, פנאטי יוצא מהפנייה על הגז עם תאוצה טובה יותר. הוא מתקדם לצידו הימני של מנזי, ואז הוא מושיט את יד שמאל שלו אל האופנוע של מנזי, ולוחץ על ידית הבלם הקדמי של מנזי. כל זה במהירות של יותר מ-200 קמ"ש. לרגע קצר, הגלגל הקדמי של מנזי ננעל. האופנוע נכנס לזעזוע אלים במהירות גבוהה, ואיכשהו מנזי מצליח להשאיר אותו על הגלגלים. משהו שגם מנזי עצמו אמר אחר כך שהוא לא יודע איך הוא הצליח. נתוני הטלמטריה מהאופנוע של מנזי הראו שפנאטי הצליח להפעיל לחץ של כ-20 בר על ידית הבלם. רק בשביל הפרופורציות, לחץ הבלימה הממוצע שרוכב מוטו 2 משתמש בו במסלול מיזאנו הוא בערך 9 בר. זאת אומרת, פנאטי הפעיל יותר מכפול מהכוח שנדרש במהירות של מעל 200 קמ"ש על ידית הבלם של מנזי. במהירות כזו, הסיכון העיקרי הוא שהחלק האחורי של האופנוע יתרומם בצורה כל כך חלימה קדימה, סוג של רולינג סטופי, שאחריו הרוכב מסוגל לעוף קדימה מעל הכידון. מהרגע שהסרטון עם המקרה התפרסם, רומנו פנאטי איבד הכל. ביום שני בבוקר, קבוצת מרינלי סנייפרס סיימה את החוזה איתו. ההצהרה שלהם אמרה שהמעשה חסר האחריות שלו סיכן את חייו של רוכב אחר, ואין שום דרך להתנצל עליו. באותו יום, פנאטי פרסם התנצלות. הבוקר, עם ראש צלול, הלוואי שזה היה רק חלום רע. ביצעתי מעשה מביש. לא הייתי גבר. אבל זה לא נגמר שם. באותו יום שני, אמבי אגוסטה ביטלה את החוזה שלו ל-2019. ובאותו היום בדיוק, ארגון זכויות צרכנים איטלקי הגיש תלונה רשמית לתביעה בבקשה לפתוח חקירה בעילת ניסיון רצח. למחרת, ביום שלישי, הפדרציה האיטלקית לאופנועים השעתה את רישיון המרוצים המקומי שלו. למחרת, ביום רביעי, פנאטי הודיע על פרישתו ממרוצים. בראיון הפרישה, פנאטי האשים את מנזי. הוא תקף אותי שלוש פעמים. חשבתי, עכשיו אני אעשה לו את אותו דבר, אני אראה לו שגם אני יכול להיות רע. כן, פנאטי לא הצליח לקחת אחריות על מעשיו, גם אחרי שהקריירה שלו הסתיימה בגלל מעשיו. ב-21 לספטמבר, 12 ימים אחרי האירוע, ה-FIM שלל לו את רישיון המרוצים עד סוף 2018. הקריירה שלו הייתה גמורה, או לפחות ככה כולם חשבו. מה קרה עם חקירת ניסיון הרצח? היה לחץ לכתב אישום על ניסיון רצח, אבל הפרקליטות בעיר רימיני פתחה את התיק תחת עילה אחרת, אלימות פרטית, סוג של גרסה מחמירה של זעם כביש, road rage. מנזי עצמו הצהיר בפומבי שאין לו שום כוונה להגיש תלונה שתביא להעמדתו של פנאטי לדין. הוא אמר שהוא מוכן לסלוח, והתיק עצמו נסגר בשקט מבלי שהגיע לבית משפט. בנפרד, פנאטי הגיע להסדר עם הפדרציה האיטלקית. ההשעיה שלו הסתכמה בחמישה חודשים ועשרה ימים, לאחר הפחתה משמונה חודשים בזכות מה שהם כינו גישה משתפת פעולה. באמצע נובמבר 2018, חודשיים בלבד אחרי שפנאטי הודיע על פרישתו, אושר שהוא יחזור למרוצים בקטגוריה הקטנה, המוטו 3, עם אותה קבוצת סנייפרס שפיתרה אותו. סוצ'יני, מנהל הקבוצה, אמר שפנאטי רוצה להתחיל מאפס, ושהתקשורת הגדילה את הסיפור הרבה מעבר למה שקרה. המנכ״ל של דורנה תמך בפומבי בחזרה וקרא לתגובה לאירוע מוגזמת. והיה בכל הסיפור הזה, והעניין הוא, שלמרות שאנשים ראויים להזדמנות שנייה, זו לא הייתה הזדמנות שנייה. בשלב הזה זו כבר הייתה הזדמנות רביעית או החמישית שלו. בפועל, עם כל מה שקרה ולמרות הכל, הוא חזר לגריד כאילו שום דבר לא קרה. אחרי החזרה, פנאטי לכאורה עבר מהפכה התנהגותית. אחרי 2018 לא היו עוד אירועים בעייתיים. לא בעיתות, לא מתגי כיבוי, לא לחיצות על ידיות בלם, כלום. הוא הוריד את הראש ופשוט רחב. אז ב-2019 הוא חזר לרכב במוטו 3 עם קבוצת סנייפרס, ניצח בגרן פרי של אוסטריה, הניצחון הראשון שלו מאז הסיפור של הלחיצה על הבלם, וסיים את העונה כולה במקום ה-16. ב-2020 וב-2021 הוא רכב בעבור קבוצת מקס רייסינג, קבוצת המרוצים של מקס ביאג'י, על אופנוע אוסקוורנה. בגרן פרי של מיזאנו ב-2020 הוא ניצח שוב, והעניק לאוסקוורנה את ניצחון המרוצים הראשון שלה במוטו 3 אי פעם. ב-2021 הוא ניצח גם בסילברסטון שבאנגליה באופן מאוד דומיננטי, וסיים חמישי בטבלת האליפות. בעיות ההתנהגות שלו נעלמו, אבל המוטו 2 נשאר עבורו שוב כמו אתגר שלא הושג. ב-2022 הוא קיבל שוב הזדמנות בקטגוריה הבינונית. לאורך שישה סבבים הוא צבר 7 נקודות בלבד, עם התוצאה הטובה ביותר של מקום 11 בלבד. הוא פוטר והוחלף באלונסו לופז שניצח מרוצים כמעט מיד. מנהל הקבוצה היה מנומס, הוא כינה את פנאטי בחור טוב, אבל אמר שהתוצאות פשוט לא הגיעו. פנאטי חזר לקטגוריה הקטנה ועשה עונת מוטו 3 אחרונה עם סנייפרס ב-2023. העונה הזו הניבה עבור פנאטי 0 ניצחונות, 0 פודיומים ורק 35 נקודות בדירוג הכללי. ואז לוח השנה השיג אותו. מגבלת הגיל במוטו 3 היא 28, ולפנאטי מלאו 28 בינואר 2024. הוא איבד את המקום שלו במוטו 3, כשבמקביל אף קבוצת מוטו 2 לא הייתה מעוניינת לחתום איתו. פנאטי, שמחזיק בשיא הניצחונות של רוכב במוטו 3, 13 ניצחונות, פספס את ההזדמנות שהייתה לו, וזה קרה לו יותר מפעם אחת. הזמן שלו נגמר. אני הייתי תומר ברם קרובי, וזה היה עוד פרק בעולם האופנועים עם קרובי. אם אהבתם את הפרק, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותעקבו אחריו לתכנים נוספים. ניפגש בפרק הבא.